אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
בוקר אפוקליפטי קסום לכם, אז הנה שלושה שיודעים. הבוקר בשעה זו נדבר על מצמוצים במרוצים, על מקור שמו של ההומו סאפיאנס, גם על המשך הניסיונות להשיג ביטחון תזונתי. בשעה השנייה נהיה כאן עם מגפה מסתורית ועם גילוי חדש ומשמעותי שקשור לאוטיזם. כמובן את השעה הזו תסגור הקתדרה למוסיקה, את השעה הבאה תסגור פינת האמנות, ויהיו כאן עוד הרבה מאוד שיחות מעניינות. עורכת אלכס לויקר, על ההפקה טל ניסן, על הביצוע הטכנית דימה קרנצוב, אני שרון קנטור, בואו נתחיל. אם הייתם נהג מרוצים שנוסע במהירות מטורפת, הייתם מרשים לעצמכם בכלל למצמץ? טוב, נראה שלא הייתה לכם ברירה, שכן מצמוץ הוא כמובן לא עניין רצוני, אבל מחקר בדק נהגי מרוצים ומצא שהם נטו למצמץ באותה נקודה בכל הקפה. מה? לפני נברת שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, בוקר טוב.
שלום, שלום.
שלום, שלום. את עצמך נהגת מרוצים חובבת?
תלוי כמה אני מאחרת לאסוף מהצהרון, אבל גם אז אני לא ממצמצת, אלא רק בפניות מיוחדות. ומצמוצים זה דבר נורא מעניין.
מאוד.
כי אנחנו ממצמצים, ואנחנו ממצמצים לא בדיוק אותו דבר תמיד, נכון? יש מצמוץ של פעם בכמה זמן, מצמוץ של בהלה, מצמוץ תדיר כשאנחנו ככה עייפים או מבוהלים.
רגע, בוא נדבר רגע על המצמוץ הקלאסי שנייה. מה התדירות שלו?
אז קודם כל, אנחנו ממצמצים, נסבין קודם כל מה הסיפור, מה הפונקציה של הדבר הזה. אז יש לנו את האפאפיים, לנו יש שני אפאפיים, לא לכולם יש רק שניים, ואנחנו משתמשים בהם כדי להרטיב את גלגל העין שלנו, כדי לסכך ככה את האזור הזה שצריך להישאר לך ורטוב כדי לתפקד, וכדי להעיף כל מיני לכלוכים שהצטברו על גבי הקרנית שלנו.
האף הפנימי הוא מכיל איזשהו חומר מסכך, איזשהו קרם, או שפשוט עצם הסגירה רגע של העסק היא זאת שיוצרת את הסיכוך המסוים?
אז יש לנו ממש בלוטות של חומר סיכוך שנמצאות על גבי האף, שמפרישות חלב, שעוזר לסכך את העין, ויש לנו את נוזל הדמעות שמופרש, וכל עצם המצמוץ ככה עוזר להעביר אותו על גבי העין. ויש יצורים אגב שאין להם רק שניים, יש כאלה שיש להם שלושה, למשל ציפורים, שיש להם עוד אפאף שלישי שקוף שמשמש כמו מגן רוח, אם מנפות מאוד מאוד מהר, או שיש כאן איזושהי סכנה, או שיש רוח חזקה שלא יעופו להם דברים מתוך העין, יש אפאף חצי שקוף שעוזר להם להמשיך לראות גם כשהעין סגורה. יש זוחלים שיש להם גם אפאף שלישי שעוזר להם ככה ממש לנקות דברים מהעין, כמו איזה וישרים כאלה.
גם לחתולים יש איזה משהו, לא יודעת, זה אף שלישי.
נכון.
יש להם איזה דרמה.
נכון, גם אף שלישי, וגם לנו יש שאריות אבולוציוניות, ממש שרידים אבולוציוניים של אף שלישי, שזה החלק הוורוד הזה שנמצא בקצה של העין.
ולאחדים איתנו יש אולי יותר ממנו ולאחדים פחות? או שזה ככה?
כנראה שבמידה מסוימת, אבל לא במידה מספיק משמעותית, כי אחרת הם היו מספרים לנו על זה, כי זה מאוד מאוד מגניב. נכון. עכשיו, המצמוץ הזה הוא באמת מאוד מסקרן, כי אנשים שאלו את עצמם במשך הרבה שנים, למה אנחנו עושים את זה, ואיך אנחנו לא יודעים שאנחנו עושים את זה. כלומר, איך התמונה שנוצרת לנו במוח, היא לא מקוטעת. כי אנחנו ממצמצים. הזמן, שאלת מה המצמוץ הנורמלי שאנחנו ממצמצים, אז אנחנו ממצמצים בערך 3-4 פעמים בדקה כשאנחנו קטנים, כשאנחנו צעירים, ובמצב רגיל, בבגרותנו אנחנו ממצמצים 6-10 פעמים בדקה. כלומר, זה משהו שמשתנה גם עם הגיל. ועם זאת, זה משתנה גם עם מצב רוח ועם סטרס או עם איזושהי עקה או עייפות. אנחנו מצמצים יותר כשאנחנו עייפים או כשאנחנו מתוחים. ועם זאת, גם אז אנחנו לא רואים את המצמוצים שלנו. כלומר, יש משהו במוח שלנו שאומר, אוקיי, עכשיו מצמצת, אני חותך את החלק השחור הזה החוצה, וזה נחתך בעריכה, ואני לא רואה את זה כתמונה.
זה מין השלמת מידע, כמו קצת דומה לאופן שבו אנחנו בעצם קוראים מילים בלי לקרוא אותם עד הסוף, דברים כאלה?
אז אפשר להגיד שזה השלמת מידע, או משהו שהמוח עושה, אבל זה מושג שהוא מאוד מאוד כללי, ואנחנו לא יודעים מה בדיוק קורה שם. אז כבר לפני די הרבה שנים עשו איזשהו מחקר שניסו להבין מה קורה שם במוח בזמן מצמוץ, וזה היה ניסוי נורא נורא יפה, שבו בעצם לקחו סיב אופטי עם אור מאוד 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 חזק, וחיברו לאנשים בחלק של החך העליון. כלומר, העירו את העין מבלי שהאור הזה יגיע דרך העיניים. כלומר,
מבפנים כאילו? ש... דחפו סיב אופטי בפנים? אוקיי.
מבפנים, לא דחפו אותו בצורה כואבת או פולשנית, אלא פשוט הניחו אותו, והאור היה מספיק חזק כדי לחדור את הרקמה ולהגיע אל העין, ושמו, כיסו לאנשים האלה את העיניים כדי ששום אור לא יחדור מהחלק של העיניים, ושמו אותם ב-FMRI, כלומר, בדקו את התפקוד המוחי ואת זרימת הדם שלהם גם, אל אזורים שונים במוח, כדי לראות מה קורה, כי זרימת דם גבוהה מעידה על פעילות גבוהה, וככה ניסו לראות, ומה שהם ראו שבזמן מצמוץ, גם כשהאור שמגיע אל גלגל העין, אל העין, הוא מאוד מאוד גבוה וקבוע, בזמן מצמוץ עדיין יש איזשהו ניתוק, ואיזושהי ירידה בפעילות המוחית. כלומר, המצמוץ הזה אומר, עכשיו אני רגע בשקט, לשבריר שנייה הזה, המוח כאילו, במרכאות, מחבא את החלק הזה, מחבא את עצמו, נכנס למנוחה, אפילו אם היא מאוד 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 קצרה, חוזר לפעולה ברגע שהעין נפקע.
רגע, יכול להיות שזה גם חלק מתפקיד המצמוץ, לעשות איזה שהן הפסקות כאלה בתפקוד המוחי, או שזה רק תופעת לוואי?
אז ההשערה מהניסוי הזה והמסקנה והתיאוריה שעלתה מהניסוי הזה, שיש לה עכשיו איזשהו ביסוס, זה שבאמת יש כאן איזשהו כיבוי, ויש כאן תפקוד אמיתי של מנוחה של המוח בזמן מצמוצים. עכשיו, זה גם איכשהו מסתדר, תחשבי, אנחנו יותר יפים, אנחנו יותר ממצמצים.
אני במהלך השיחה הזו מצמצתי איזה 1.5 מיליון פעם, כי השעה מאוד מוקדם.
כשאומרים לנו את המילה מצמוץ, אנחנו מיד מתחילים למצמץ. כן, יש כאן איזשהו היגיון עם מה שאנחנו מכירים מבחינת תופעה, וגם אם נחשוב מבחינה אבולוציונית, אז יש כאן איזשהו הסבר שאומר שברגע שאנחנו מקבים את המוח, אנחנו מספקים לו מנוחה, המצמוץ הזה עוזר למוח לנוח, וזה גם מסתדר למשל עם איזושהי תיאוריה של אבולוציה, שאומרת שככל שאנחנו נמצאים יותר בסכנה, יש שאנחנו חייבים לשמור כל הזמן על ערנות, כשאנחנו מאוד מאוד ערניים ככה, ונמצאים במצב של מתכוננים לאיזושהי סכנה, אנחנו לא ממצמצים, העיניים נשארות פקוחות, ולכן אנחנו כדי לא לפספס מידע, ולא לא לפספס דברים שנמצאים סביבנו.
וכאן אנחנו מגיעים לנהגי המרוצים, שהם בסכנה מטורפת.
נכון, ואז הגיע באמת המחקר הזה שאנחנו מדברים עליו היום, שזה העניין של נהגי מרוצים, שהלכו ובדקו כמה הם מצמצים במהלך מרוץ, ומתי הם בדיוק עושים את זה. ומה שראו מאוד מסתדר עם אותו מחקר שהראה שמצמוץ הוא גם איזשהו זמן של מנוחה למוח, איזשהו כיבוי, ולמעשה גם איזשהו עיבוד מידע מהסביבה, וכשאתה נע מאוד מאוד מהר, כל מצמוץ יכול לעלות לך במידע. ולכן מה שהם ראו לא מאוד מפתיע, כי זה מסתדר עם התיאוריה הקודמת, שאומרת שבעצם הם ממצמצים בנקודות מסוימות, בנקודות כאלה שמאפשרות להם לאבד מידע בצורה בטוחה.
זאת אומרת, נגיד ישר אחרי שהמסלול מתיישר, אחרי שעשינו סיבוב, יש את ההרף עין הזה שבו אפשר אולי למצמץ.
נכון, עכשיו זה לא משהו רצוני, זה לא משהו שהם אומרים, אוקיי, עכשיו יש כאן מסלול שהוא ארוך וישר, אני יכול רגע שנייה למצמץ.
אבל יכול להיות שהמוח שולח את המידע ואומר, היי, זה נראה לי ישר, אפשר למצמץ חבר'ה?
נכון, כי למשל ראו אפילו שכשמסתכלים על אנשים שצופים בסרט מתח, ראו שהמצמוץ שלהם מסתנכרן. כלומר, יש כאן משהו של איזשהו גירוי חיצוני שאומר לנו עכשיו, אני אסור לי לאבד מידע, עכשיו אני בסדר עם לאבד מידע, והדבר הזה גורם לאיזשהו סנכון של המצמוץ, ואומר לנו מתי אנחנו יכולים עכשיו למצמץ, כי הסכנות הן פחות גבוהות מבחינת עיבוד מידע, ואני יכול כרגע לעשות את זה בכיף.
וואו, תשמעי, זה ממש מגניב, כל נושא המצמוץ. אני מרגישה שהנושא עוד, כן. לא, עוד לא נחקר דיו. אני מרגישה שיש שם קר פורה מאוד להרבה מאוד דברים איומים, כמו נגיד לחקור כמה אנשים מצמצו מול פרסומת מסוימת, ואז להבין שהיא לא עובדת, או משהו כזה.
אז אני, איכשהו מרגיש לי שיש כאלה מחקרים.
יש כאלה.
אני לא מכירה אותם, אבל אני בטוחה שאם נבדוק, נגלה שיש אנשים שככה מסתכלים על מצמוצים של בני אדם כדי להבין מה הם מפיקים מהסיטואציה. זה נשמע לי מאוד הגיוני, כן. שקיימים כאלה מחקרים. אבל גם יכול להיות מעניין להשתמש במצמוצים, אם אנחנו מגלים את הדבר הזה על בני אדם, ללכת ולנסות לבדוק את הדבר הזה גם על בעלי חיים, שיש להם יותר משני אפפיים. למשל, הידת, שציפורים פעילות יום ממצמצות עם האפאף התחתון, ואילו פעילות לילה ממצמצות עם האפאף העליון.
למה?
כלומר, יש כאן יותר ממה שאנחנו חושבים עליו בכלל, בהקשר של תפקוד, וגם אצל בעלי חיים זה יכול להיות מאוד מעניין.
מאוד! נושא המצמוץ, טוב, אני מקווה שאנחנו נחזור אליו. זאת גם מילה נהדרת, אפשר להגיד אותה כל היום. ורד שפירה, ביולוגית המכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. אני כבר מתחילה לפתח את המצמוץ הרפואי שאנחנו מדברות. תודה רבה, ביי ביי.
תודה לכם.
תראו, אתם ואני, אנחנו הרי מאותה משפחה. אנחנו הומו סאפיינס. אבל מה מקור השם הזה? איך קיבלנו את השם הזה, ואיך בכלל מקבלים הומנינים שונים את השמות שלהם? על ההסברים האלו יופקד כמובן הדוקטור אלון ברש, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם מהפקולטה לרפואה על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב.
בוקר טוב, בוקר טוב.
לאחי, ההומו סאפיינס. אז מה באמת, איך השמות האלו ניתנים?
אז באמת נתחיל, הומו סאפיינס, אנחנו. נראה שהשם היה פה מאז ומתמיד, אבל זה לא לגמרי נכון. הראשון שקבע את השם הזה, שנתנו את השם הומו סאפיינס, זה קארל לינאוס. הוא בכלל בן אדם שהוא היה מאוד מעניין, הוא היה כומר, ושרצה לעשות סדר בעולם הטבע, כדי לפאר את שם האלוהים.
דווקא כדי לפאר את שם האלוהים,
כן,
אוקיי.
ממש ככה.
אפשר היה להגיד שזה אולי דווקא חותר תחת...
נכון, 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 ממש ככה. אבל הוא החליט שלכל חיה בטבע ולכל צמח ולכל, אולי על וירוסים, אבל לכל דבר ייתנו שם. ושם הזה יהיה היררכי. למשל, הוא נתן את השם הומו סאפיינס לבני האדם. הומו זה אדם, סאפיינס זה נבון, והוא קבע את השם הזה. האורנג אוטן קיבל את השם הומו נוקטורנוס, איש הלילה. וככה הוא נתן, ולשמות האלה הייתה משמעות, כי אם אנחנו הומו סאפיינס ואורנג אוטנגים הם הומו נוקטורנוס, אז זה מצביע על קרבה. וככה לכל בעל חיים ולכל, באמת לכל צמח, הוא עשה סדר, כתב את זה בספר מאוד יפה שקראו לו סיסטמה נטורה, 1758. ומשם זה התחיל, משם בעצם התחלנו. ובאמת ככה אנחנו לאט לאט נותנים לכל בעל חיים שאנחנו מגלים, כל צמח, כל וירוס, שם, והשם הזה תמיד יהיה כפול, כמו שם פרטי ושם משפחה, רק שבטקסונומיה, שזה המדע של, של, של הסידור הזה, אנחנו קוראים לזה סוג ומין. וככה אנחנו מתקדמים, אז אפשר, דיברנו למשל על האוסטרלופיטקים.
אגב, הוא לא קבע את הדמיון הזה והמשפחה, הוא כמובן לא קבע על ידי השוואת DNA, שלא קיימת הייתה בזמנו.
DNA היה קיים בזמנו, היכולת שלנו...
כן, היכולת שלנו להבין אותו, אני מתכוונת, כמובן.
כמובן, כמובן, כמובן. אז לא, הוא פשוט, הטקסונומיה הקלאסית מדברת על דמיון של קבוצות, בדרך כלל על ידי שלדים. וזה באמת לא מפתיע, אנחנו באמת דומים לשאר הקופים. גם הוא ראה את זה, אבל כמובן שהוא חשב על זה דברים אחרים לחלוטין. אנחנו בני אדם, האדם הנבון. והאוסטרלופיטקים שאנחנו דיברנו להם הרבה, אוסטרלופיטקוס, מורכב מאוסטרליה, אוסטרליה משמעות השם זה דרום, ופיטקוס זה קוף. אז הקוף הדרומי, ובתוך הסדרה הזאת, או בתוך ה... קבוצה הזאת של אוסטרלופיטקים, אנחנו מכירים הרבה מאוד, למשל אוסטרלופיטקוס אפרנזיס. אז אפרנזיס זה על שם אזור האפר באפריקה.
אז רגע, זה כבר שם שלישי? אוסטרלופיטקוס אפרנזיס זה כבר עוד איזה שם שנכנס פנימה?
בוודאי, 1972, לא, בעצם אוסטרלופיתקוס הרבה לפני, אבל הפרנזיס 1972, על שם אזור האפר באתיופיה. אז אוסטרלופיתקוס הפרנזיס לדוגמה. וככה אנחנו לא כל הזמן מוסיפים עוד ועוד שמות.
מי נתן את השמות, נגיד את השם אוסטרלופיתקוס, מי נתן את השם הזה?
אנשים שגילו אותם. אז האוסטרלופיתקוס הראשון שהתגלה, התגלה על ידי ריימונד דארט ב-1925 בדרום אפריקה, והוא קיבל את השם אוסטרלופיתקוס אפריקנוס, כי הוא מאפריקה. וזה כבוד גדול בעולם המדע לתת שמות לבעלי חיים, אז באמת לפעמים, הרעיון שכל פעם שאתה תגלה משהו, הרצון שכל פעם שאתה תגלה משהו, תיתן לו שם. וככה אתה נכנס לדפי ההיסטוריה המדעית.
כן, ולעיתים אבל... השם הזה הוא על שם המקום שבו נתגלה אותו המין.
נכון.
ולעיתים הוא גם על שם המגלה, נכון?
נכון, אז יש לנו למשל את ההומו היידלברגנזיס שהזכרנו. הוא על שם אזור היידלברג בגרמניה. ולעיתים אנחנו נותנים את השם למשל הומו פלוריסיאנדיס, שזאתם גמדים שהסתובבו באינדונזיה. אז על שם היי פלורס באינדונזיה.
אוקיי.
ולפעמים אנחנו נותנים את השם, למשל, הומו ארקטוס. למה ארקטוס? ארקטוס זה זקוף. הומו ארקטוס באמת התגלה והיה ברור שהוא הולך על שתיים, רק שהוא לא הראשון שהלך על שתיים.
אז רגע, כאן יש לנו שם למין שניתן, אבל הוא לא מדויק מבחינת הזמנים והייחוס, זה מה שאתה אומר?
בדיוק, לגמרי. זאת אומרת, הומו ארקטוס היה באמת אחד מה... רומינינים הראשונים שהתגלה עוד ב-1860 ומשהו, אבל אנחנו יודעים היום שהרבה לפניו כבר הלכנו על שתי רגליים. זאת אומרת, האוסטרלופיתקים שהם הרבה יותר קדומים מבחינת הזמן, הלכו כבר על שתי רגליים, אבל נתנו שם, אנחנו לא נשנה אותו. נדיר שמשנים שמות למינים של, 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 של כל מיני בעלי חיים או של כל מיני רומינינים, אבל לפעמים מאחדים אותם ביחד. לפעמים אנחנו, למשל, יש לנו את האוסטרלופיתקים, ויש מה שהזכרנו את האוסטרלופיתקים המגושמים, שבחלק מהמקומות קוראים להם פרה-אנתרופוס. פרה-אנתרופוס זה פרה-אנתרופוס, זה קרוב לאדם. אבל היום אנחנו...
למה הם זכו לזה?
כי הראשון שנתן להם את השם קרא להם פרה-אנתרופוס.
אוקיי.
החליט שמספיק שונים בשביל כל הם שונים מהאוסטרלופיתקים, והוא קרא להם פרה-אנתרופוס. אבל היום הם מאחדים אותם ביחד, את כל הקבוצה הזאת מאחדים תחת האוסטרלופיתקוס.
לפעמים, יש עוד דרך, אני חושבת, להיכנס לתוך שם, נכון?
יש אכן, יש דרך מאוד מקורית ומאוד טובה, וזה לתרום כסף למחקר.
אוקיי, תן לי דוגמה.
זה גם המפורסם ביותר, האוסטרלופיתקוס בויזיאי, שזו אחת מאותם באמת אוסטרלופיתקים מגושמים, מבצא באמת מדהים של 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 אומינין שכולו היה מכונת אכילה על שתי רגליים, והבויזיאי זה השם צ'ארלס ווטסון בויזי, שתרם את הכסף למחקר, תרם לליקי, זה היה הפטרון של משפחת ליקי, נתן להם כסף, וגם זאת דרך להיכנס להיסטוריה.
רגע, מה זאת אומרת מכונת אכילה על שתי רגליים? מה, הוא היה פשוט, הוא האדם הזה ללה? למה הכוונה?
היה לו באמת... כל מערכת הלעיסה שלו הייתה עצומה מאוד מאוד גדולה, גולגלות מאוד מאוד גדולות, שפשוט אכל כנראה דברים קשים, לא בהכרח זללן גדול, אלא פשוט אכל דברים מאוד מאוד קשים, והיה צריך לסתות מאוד מאוד חזקות כדי לפתח כל מיני גרעינים, שהוא התגלה באמת קראו לה The Nutcracker Man, כי לכל בן אדם כזה, לכל הומינין כזה, אנחנו גם נותנים איזה כינוי, כמו שאוסטרלופיתקוס אפרנזיס, אנחנו מכירים את לוסי.
כן.
אז באמת אנחנו אוהבים לקרוא בשמות לכל מיני דברים שאנחנו מוצאים, כל מיני הומינינים כאלה שאנחנו מוצאים, וכולל שמות חיבה כמובן. זה הכי חשוב. אנחנו מכירים אותם.
שמות חיבה פרט, חוץ מלוסי באמת, יש לנו, אני לא יודעת אם זה נחשב לשם חיבה, אבל...
לכולם אנחנו נותנים שמות חיבה.
כן? תן לנו כמה דוגמאות.
בוודאי. מיסיס פלז. גברת פלז, שהתגלתה ב-1946, אוסטרלופיתקוס אפריקנוס. למשל, למה מיסיס פלז? כי חשבו שהיא אישה. אבל כנראה שזה זכר. אבל לא משנה, היא עדיין מיסיס פלז.
אוקיי.
וככה באמת, כמעט לכל אומינין שאנחנו מכירים, אנחנו נותנים איזשהו שם חיבה. חייבים.
כן, כן, לגמרי. אם אתה, אם אתה מוצא שלד, ודאי, תן לו שם חיבה, זה, זה, זה
ודאי. הנאנדרטל מקברה, אנחנו קוראים לו משה, על שם משה שטטליס.
וואו, יפה.
הכל, הכל יש שמות חיבה. אנחנו מבלים איתם במעבדות כל כך הרבה זמן, לילות על לילות. ברור שניתן להם שמות.
טוב, אני מאחלת לך שיהיה איזה ברש בקרוב. דוקטור אלון ברש, תודה רבה לך, מומחה לאנטומיה ואבולוציה של האדם, הפקולטה לרפואה, על שם עזריאלי באוניברסיטת בר אילן. ביי ביי.
ביי.
אנחנו עם תולדות התזונה האנושית של הדוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
אנחנו בעצם עם חלקה השנייה של השיחה על ביטחון תזונתי, או ליתר דיוק חוסר ביטחון תזונתי, נכון?
בדיוק, בדיוק. בעצם בחלק הראשון של השיחה, אנחנו אמרנו שחוסר הביטחון התזונתי שלנו נובע מ... כלכלת מחסור, בעצם שחוסר ביטחון תזונתי בעולם הוא מעשה ידי אדם.
אתה אפילו נדמה לי האשמת את החקלאות בחוסר ביטחון תזונתי, לא?
נכון. המהפכה החקלאית היא זו שהביאה אותנו. כי בעצם
ואתה לא שותף, נגיד, כרגע, רגע, אבל כרגע, נכון, קראנו, אחדים איתנו קראנו בעיתון, באמת, על חיסול רוב שטחי החקלאות של ישראל כרגע לטובת בנייה חסרת מעצורים.
נכון.
גם זה עכשיו עלול שוב לפגוע בביטחון הזאת.
גם לזה נגיע בהמשך, אבל צריך להגיד, זה לא ממש החקלאות, אלא יותר בעצם אנחנו, בבני האדם, בשיטה שבה אנחנו מתנהלים, של כלכלת מחסור, שבה לחלק יש ולחלק אין.
כן.
וגם הסברנו שבעצם הבעיה, בעיית הביטחון התזונתי בעולם, לא נובעת ממחסור במזון, היא נובעת מבעיה בחלוקה. יש מספיק מזון כדי להכיל את העולם הזה פעמיים.
כן, יש בבעיית חלוקה ובעיית שינוע אולי.
בדיוק.
אוקיי.
בדיוק. אז, ואמרנו שאם זה מעשה ידי אדם, אז גם האדם יכול לפתור את זה. ואחד הדברים המעניינים, ועל זה נדבר היום, זה שבעצם נגיד שני דברים היום. אחד נגיד שלאורך כל ההיסטוריה, ועוד מעט ניתן כמה דוגמאות, בני האדם מאז המהפכה החקלאית פיתחו כל מיני מנגנונים חברתיים, קהילתיים, מנגנונים מסורתיים, שהתפקיד שלהם היה למנוע מצב כזה. למנוע מצב שבו לבן אדם אין את הצרכים הבסיסיים שלו.
כן.
אז גם נדבר על זה לאורך ההיסטוריה, וגם נציג מה קורה היום פה, אצלנו. מה okay. טוב, מה לא טוב. אז אני אתחיל מלהגיד שבעצם באמת בכל העולם, בכל תרבות שלא תסתכלי עליה, ובכל מסורת שלא תבדקי, יש מנגנון שהתפקיד שלו הוא למנוע מצב שבו אדם רעב ללחם. יש מנגנונים כאלה
שאתה אומר שבו האדם הכוונה לחברים, לפרטים חלשים בקהילה?
בדיוק.
או בכלל...
פרטים בקהילה, לא הייתי קורא להם חלשים. פרטים בקהילה, כל אחד, אתה יודע, פעם אחת זה, אין לו עבודה, פעם אחת אחר נקלע למצב.
חלשים באופן זמני, כן, ברור.
כן, כן. אז בכל מקום בעולם יש מנגנונים, ראיתי דברים מדהימים, מנגנונים כאלה בסין, וראיתי גם אצל האינדיאנים, קראתי על מנגנונים כאלה אצל האינדיאנים.
תן לנו קצת דוגמאות.
אז בסין יש מסורת מיוחדת שבה כל פעם ששוחטים כבש באיזה עיירה, כן, אז תמיד צריך להזמין את כל הזקנים של העיירה לסעודה של תבשיל כבש.
יפה.
זה המסורת, וככה אתה שומר עליהם תמיד עם ביטחון תזונתי. בעצם באינדיאנים היה איזשהו מנגנון מאוד מיוחד של חלוקת ההון, כדי שאף אחד לא יצבור יותר מדי כוח ולא יישאר לאחרים. אז בעצם מי שהיה רוצה להיות ראש השבט היה צריך לחלק כמה שיותר מהרכוש שלו.
מי שרצה להיות ראש השבט היה צריך לחלק כמה שיותר מהרכוש שלו.
כן, כאילו אם רצית להיות ראש השבט, אם הפכת לדמות הכי חזקה בשבט, היית בהכרח הבן אדם הכי עני בשבט. ואז הכוח לא היה מרוכז בידי מי שיש לו הכי הרבה רכוש.
כן. ואם אנחנו כאן סביב חג שבועות, אנחנו בטח יכולים להזכיר את מתנות העניים, נכון?
נכון, אבל עוד יותר מזה, אם תלכי עוד יותר רחוק בתרבות שלנו היהודית, אז במסורת היהודית, אז דבר ראשון היה את היובל בימי התנך.
היובל?
יובל על פי ה... כן, יובל פעם בחמישים שנה, בימי בית ראשון ושני. פעם בחמישים שנה, היו מחלקים את הכל מחדש ומתחילים את המשחק מההתחלה.
באמת? ככה? מבטרים על הירושות?
בדיוק, מחלקים שווה בשווה בין כולם ומתחילים מההתחלה. מדהים, נכון?
וואו, את זה לא מעלים. דווקא עכשיו זו תקופה יפה לחזרה לחוקים יהודיים של פעם.
נכון, נכון, נכון. אולי צריך להחזיר עכשיו, חוץ מזה, את השמיטה.
כן.
מה זה השמיטה? היו שומטים את האדמה, היו שומטים את החובות, משחררים את העבדים. זה כבר לא קורה.
כן, קורה משהו סמלי, כן.
אחרי זה היו את המעשרות, ואפשר להמשיך לדבר על מנגנונים כאלה, זה נושא מדהים, אבל מה שמהותי פה זה שבעצם אנחנו רואים את זה בכל תרבות ובכל מסורת בעולם, את המנגנונים האלו. דרך אגב, גם לנו יש מנגנון כזה שאמור לדאוג למצב כזה, מנגנון מאוד מאוד מיוחד, לצערנו כבר לא פועל כמו שצריך, אני גם אסביר את זה, בטח מכירה אותו, קוראים לו הביטוח הלאומי.
הביטוח הלאומי, בוודאי.
נכון, זה חברת הביטוח שלנו, שאמורה לבטח אותנו, כדי שלא נגיע למצב שיש לנו מחסור. שאנחנו, אין לנו את הצרכים הבסיסיים שלנו. זה דרך אגב, ואם תיכנסי לאתר הביטוח הלאומי, ותקראי את החוק הביטוח הלאומי, זו המטרה שלו.
כן.
ובאמת הוא עשה את זה בצורה מאוד מאוד טובה, בתחילת הדרך. אבל אז בתהליך הדרגתי המדינה לקחה ממנו את היכולות שלו. זאת אומרת, אם פעם קצבת זקנה הספיקה לאדם מבוגר לצרכים הבסיסיים שלו, אז בגלל שלקחו לביטוח הלאומי את היכולות שלו, היום היא כבר לא מספיקה.
בסדר, גם מסכורת של מנהל זוטר כבר לא מספיקה לאדם לשום דבר.
טוב,
אני לא בטוחה שזה קשור אך ורק לביטוח הלאומי. אבל כל מה שאתה מדבר עליו, הוא קשור, בוא נגיד, באמת לחלוקה הוגנת של ההון ושל המשאבים. אבל חוסר ביטחון תזונתי יכול לקרות גם כשלכאורה יש לנו מספיק אוכל, אבל האוכל אינו מזין דיו.
אז זה כבר סיפור אחר שהוא הרבה יותר מוכב, קשור בתרבות, חינוך וקהילה. זאת אומרת, זה לא מספיק שאנחנו נאכל, אנחנו צריכים גם לאכול אוכל שמזין ומתאים לנו. לזה נגיע דרך אגב כשאנחנו נדבר על תעשיית המזון. כי כיום מי שמכתיב מה אנחנו אוכלים, ומי שמכתיב את העובדה שאנחנו אוכלים אוכל כל כך לא מזין ואפילו אפשר להגיד מזיק, זאת תעשיית זאת תעשיית המזון.
אבל אנחנו כן יכולים לומר שגם מי שניזון היום והוא שבע,
נכון, נגיד... היום כשאנחנו... לא, הוא לא בדיוק שבע, אבל אפשר להגיד שהרבה אנשים...
מלאה, הוא מרגיש די סבבה, אבל הוא עדיין יכול לסבול מ...
כן, סובלים מחוסר ביטחון תזונתי שנובע ב... כן, וזה דרך אגב מחזיר אותנו לשאלה הבסיסית של האם ביטחון תזונתי צריכה להיות זכות בסיסית, זכות יסוד. האם זכותו של כל אדם עלי אדמות לקבל את הצרכים הבסיסיים שלו, או אפילו לא עלי אדמות, בואי נלך אלינו. עם זכותו של כל אדם בקהילה שלנו לקבל את הצרכים הבסיסיים שלו. זו שאלה שאנחנו צריכים להתמודד איתה, כי הרבה פעמים הטענות טוב, הם לא עובדים מספיק, הם לא זה, אולי לא מגיע להם. אבל לדעתי לפחות, וזה מה שרציתי להגיד לסיכום החלק הזה, כל אדם מגיע לו, לא משנה מה, לקבל את הצרכים הבסיסיים שלו בקהילה. מבחינת מזון, יש עוד דברים, אבל בואי נגיד שאני מתעסק באוכל, אז נדבר על אוכל, והמזון הזה צריך להיות גם מזין וגם מתאים לתרבות של הבן אדם, של האדם. ומבינים את זה דרך אגב יותר ויותר בעולם. ויש יותר ויותר תוכניות שעוסקות באיך אנחנו מספקים את הצרכים הבסיסיים של כולם. בכל מדינה.
דוקטור אורי מאיר צ'יזיק, מומחה להיסטוריה של התזונה והרפואה, אני מודה לך מאוד.
תודה לך. ביי ביי.
אנחנו עם הקתדרה למוזיקה של הפרופסור משה זוהרמן, מלחין, מייצח ומייסד הקתדרה למוזיקה בשיתוף הדוקטור אסטרית בלצן. בוקר טוב.
בוקר טוב, שרון.
היי. אנחנו...
ממשיכים.
ממשיכים, נכון?
כי ממשיכים את הפינה המוקדשת לשירים שהייתה לנו בשבוע שעבר, כי כמות האינפורמציה על העיר הזאת היא כזאת ששווה להגיש לזה.
בעצם התחלנו ביום ירושלים, ואחר כך עברנו בעצם לציין את חג שבועות, שהוא אחד
משלושת
הרגלים שגם בו עולים לירושלים, אז אין שום סיבה שלא נמשיך לדבר על ירושלים.
אז בואו קודם כל נחזור לקלאסיקה שלנו, ואין כמו קלאסיקה של העולם, זאת אומרת, אין כמו גבריאל פורה, מלחין ונגן אורגן פריזאי, כל ימיו הוא מבלה מאחורי האורגן בכנסיות של פריז, והוא מתאר את ירושלים של מעלה, את גן העדן, בשירת מקהלת נשים שמימית, בליבוי אורגן כנסייתי חרישי, שימי לב לטקסט, מי ייתן והמלאכים יובילו אותך לעיר הקודש ירושלים, ירושלים מי ייתן והמלאכים יקבלו את פניך בירושלים, זה מתוך הרקוויאם של פורה, הפרק אין פרדיסום, בגן העדן וירושלים.
ירושלים.
בעולם לא הייתה ירושלים יותר יפה.
ממש, זה יפה יפה. אל תגיד, אבל המילים של הרקוויאם זה מילים קבועות פחות או יותר, לא? הרקוויאם הקתולי יש לו איזה טקסט, לא?
כן, אבל כל מלחין מוסיף לעצמו כל מיני קטעים, מה שהוא לפי אהבת נפשו, כדי להוסיף את היחס האישי שלו לסיפור. אז באמת, הטקסט כולו הוא כבר קבוע מהרבה דורות, ומתאר את כל עקרי האמונה הנוצרית, אבל מדי פעם יש להם גם ברגע שזה מגיע למלחין צרפתי בהחלט, אז הוא יכול להרשות לעצמו לשיר את שירת המלאכים שמקבלים את פניך בירושלים.
זה מאוד מאוד יפה. תגיד, הרקוויאם הזה נכתב לאיזשהו בר מינן, בר מזל, או שזה רקוויאם כללי לשימוש לכל מי שרוצה?
כל מי שרוצה. בכלל, הסיפור של רקוויאם, כל מלחין שכיבד את עצמו, חשב לפחות פעם אחת בחייו להלחין רקוויאם, אם לא כמה פעמים, כיוון שזה טקסט לפחות מקובע מבחינת המסר הדתי שלו, הוא יכול להמריא במוזיקה שהוא חושב שמתאימה לתקופה ולזמן שבו הוא כותב.
אז לא שזה רוב הרקוויאמים נכתבו באיזה, לרגל איזשהו אירוע. איזשהו...
לא, בהחלט, בהחלט, זה איזו משימה שלוקח על עצמו מלחין, לקחת את הטקסט המקודש ולראות מה כוחו הגדול יעשה כשהוא לוקח את הטקסט הזה.
יפה.
זהו, אז אנחנו בעניין כזה. אבל לא רק הצרפתים, גם תרבות שירי העם ושירי הדת האמריקאים רבויה בגעגועים לירושלים. וחלק גדול מהתהילה של ירושלים הם דווקא השערים שלה. 12 השערים הפונים לארבע רוחות השמיים, 3 שערים לכל כיוון, והפתיחה הזאת אל העולם כולו, אז 12 השערים של ירושלים זכו להרבה מאוד לחנים. אחד המפורסמים שבהם הוא של זמר העם האמריקאי פיט סיגר, ששר שיר שמקורו בתרבות הספיריטואל בכלל השחורה, והוא שר על 12 gates to the city, הללויה, פיט סיגר.
Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates to the city. Hallelujah. God's children, they're dressed in red. There's 12 gates to the city. Hallelujah. It must be the children that Moses led. There's 12 gates to the city. Hallelujah. Sing it now. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates to the city. Hallelujah. 3 gates in the east, 3 gates in the west, 3 gates in the north, 3 gates in the south. There's 12 gates to the city. Hallelujah. One more time. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. Oh, what a beautiful city. 12 gates to the city. Hallelujah.
אנחנו לא מספיק רובנו שולטים בברית החדשה כדי להבין בדיוק על מה זה יושב, לא?
כן, לא, אבל התחושה היא שבעצם זה הכל שירי דת קושים הרי, זה לא שפיצגר ימציא את זה. כן. והרעיון של השחורים הם שהם בעצם מסתכלים על ציון ורואים בה את התשובה על הבעיות היומיומיות שלהם. לחצות את נער הירדן זה בעצם להגיע לחופש הגדול שהם מחכים לו. ולכן פתאום דה ג'ורדן ריבר, ג'רוזלם וכל המקומות האלה הם עיקר האמונה הנוצרית, לפחות השחורה, ואת זה לקחו גם זמרי העם האמריקאים.
כן, פיט סיגר הוא פשוט נפלא, כמובן פעיל, פוליטי, חברתי וזמר מדהים.
כן, אבל חוץ מהתהילה של שערי ירושלים, אנחנו בהחלט מדברים כל הזמן על געגועים לירושלים. ויש בספר תהילים פסוק אחד שזכה ליותר לחנים מאשר כל הפסוקים האחרים. וגולי בבל יושבים ומבקים את החורבן הבית והגלות על נערות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכנו את ציון. שיר נפלא, שם תלינו את כינורותינו וכולי, יש בזה הרבה מומנטים מוזיקליים. אז נשמע עכשיו שלושה שירים שמלחינים את הפסוק הזה דווקא, שירי הגעגועים של הגולים שיושבים ומצפים לחזרה לירושלים ולתהילה של עיר הקודש. הראשון זה, עוד פעם, אנחנו נשארים באמריקה, זמר העם האמריקאי דון מקלין, ששר ביחד עם הקהל שלו By the Rivers of Babylon. שימי לב איך הוא עושה את זה, הוא מחלק את הקהל לשלושה קולות, והם שרים בקנון מרגש את שיר הקינה של גולי בבל, By the Rivers of Babylon, עם דון מקלין. The waters of Babylon. Thank you. רמת הקנון.
אין מספיק קנון מבחינתי ביום-יום שלי, אני רוצה הרבה יותר קנון.
את יודעת מה הגדולה של קנון? קנון זה בעצם צורה מוזיקלית אינסופית. כי תמיד איזה קול אחד נכנס וממשיך את הקול השני, ועד שהמנחה לא אומר לך, יאללה, תסיים, אתה יכול להשאיר לנצח. גם הגעגועים האינסופיים לירושלים הם נצחיים, וגם הצורת הקנון, אם לא היית מפסיקה, אז הדבר הזה היה יכול להימשך עד החנות.
תגיד, זה ממש היה קהל רגיל ששר בצורה קומל אחית, סתם קהל בהופעה של דון מקני?
מחלקים את הקהל לקבוצת ימין, קבוצת שמאל, קבוצת אמצע, ואת המנגינה הם מכירים, וכל מה שאתה צריך לעשות זה לתת כניסות ברגעים שונים של השיר הזה, ואז כיוון שהשיר עצמו בנוי בצורה כזאת שמאפשרת, לא כל שיר יכול להיות קנון כמובן, אבל יש מנגינות מסוימות, הפשטות שלהם יוצרת מצב שברגע שאתה מתחיל קול, ואחרי זה קול שני נכנס בהמשך
הדרך.
זה
לא כזה פשוט, זאת אומרת, כדי שזה יקלע יפה, וכדי שכל תו יקלע בדיוק על התו השני בצורה שתהיה הרמונית ויפה. צריך
לא פשוט,
לדעת
ולכן...
לכתוב קנון.
הגדולה היא לכתוב מנגינה שמאפשרת כתיבת צורת קנון, וזה טכניקה שהמלחינים הגדולים יצרו, את בלבך יש קנונים מופלאים, ומאז ועד עוד ההודעה החדשה, שירי העם דווקא ידעו ליצור את הפשטות הזאת, שמבחינה הרמונית תומכת בסיפור הזה של שירה רב קולית אחד אחרי השני, והכי חשוב, הנצחיות. אתה יכול לשיר את זה לנצח, בלי שהמוזיקה תיפסק. כן. וזה מה שאנחנו מחפשים בעצם, את הנצח, לא? מה, אנחנו נמצאים פה בזמן קצר.
מקווים, מקווים לחפש את הנצח, כן.
ועכשיו, גם נעמי שמר, בשיר פחות ידוע, כותבת שיר שכותרתו על נערות בבל. אבל הקינה שלה היא קינה מאוד סרקסטית, היא עוסקת בכל...
זה יושב על אותו המזמור אבל של תהילים, אבל זה הולך למקום אחר?
אחר לגמרי. הקינה שלה היא סרקסטית ועוסקת בכל הישראלים שעזבו את הארץ ומוצאים את חייהם ברחבי תבל, וממרחקים הם מתגעגעים לירושלים. שים לב לטקסט. איפה צביקה, איפה חיים, איפה כל הבחורים, הנערות בבל יושבים שם וביחד הם שרים. שם ישמנו גם בכינו בזוכרנו את, וגם שרנו בקנון, ואפרופו הקנון ששמענו עכשיו, שם ישמנו גם בכינו, גם זימרנו בקנון, בזוכרנו, בזוכרנו את ציון. זה רק לא משהו יכולה לכתוב דבר כזה מאהבה גדולה וגעגועים לירושלים, אבל דרך העיניים של הישראלים הרבים שנמצאים, בגלות.
אבל זה ממשיכים לקיים את מסורת הכמיהה, אני לא יודעת מה...
נכון, וגם כשנעמי שמר עצמה שרה את זה, זה נשמע מאוד אמיתי וכן. בוא נשמע, את נעמי שמר שרה על נערות בבל.
לכם על צביקה שהיה בחור נפלא, המזכורת לא הספיקה, איפה צביקה בגולה, אספר שהיה בחור זהב, הוא נולד בירושלים, אבל איפה הוא עכשיו? איפה צביקה? איפה חיים? איפה כל הבחורים? על נהרות בבל יושבים הם, וביחד כך שרים. שם ישבנו גם בחיר,
זה שיר מ-79, אם אני לא טועה, והוא באמת סוג של המשך לא, אולי לאמירה של, של רבין זה, ב-76, על היורדים, נכון?
היורדים.
נפולת של נמושות.
כן, וזה, אני בטוח זה מה שהרגיש, אני לא משהו, אבל היא יודעת לכתוב את זה בשיר כל כך יפה, ש, שקצת שומרת
כן,
לי.
כן, כאילו איזה דבש, על הדבש ועל העוקץ, כמו
ש... על הדבש ועל העוקץ, כמו שהיא כתבה בעצמה, כן. ותוך כדי זה גם רומזת על הקנונים ששרים כולם, על שירים, שירים על גלות בבל ועל נערות בבל וכו'. אז היא הכירה גם את דון מקלין ואת פיציר ואת כל מה שהם עשו עם הטקסט הזה. אבל... שיר הגלות השמח ביותר שאנחנו יכולים לשיר, מושר דווקא לידי להקה בשם להקת בוני-אם.
דיסקו גלות, יאי.
דיסקו גלות, להקה גרמנית שימצא לעצמה איזה סגנון שהוא בין דיסקו לבין מוזיקה מהאים הקריבים, הייתה מאוד פופולרית בשנות ה-70, הם שרים את שיר העצב על גולי בבל בשמחה כזאת גדולה, להתחשק לנו להצטרף אליהם במחול, מלא שמחה לתלות את כינורותינו, כמו שאומר הפסוק, ולצאת במחול by the rivers. of Babylon, כמו ששרים להקת בוני-אם.
טוב, אז בשמחת הגלות הזאת אנחנו נפרדים לך. תודה רבה לך, פרופסור משה זורמן. להתראות. מחקר חדש מצא כי קיים קשר מובהק בין רמות של תחמוצת החנקן במוח לבין אוטיזם. התקווה היא שהגילוי יאפשר פיתוח תרופות חדשות לטיפול בתופעות של הספקטרום האוטיסטי. נפנה לדוקטור הייתם עמל, מרצה וחוקר בכיר בבית ספר לרוקחות בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור. אני בטוחה, אני חושבת, שחלק מהזיננו אולי אפילו היו מתקוממים על הפתיחה של דבריי, שמדברת בכלל על תרופות לאוטיזם, נכון? יש קריאה די רחבה, אולי בכלל לא לטפל באוטיזם. אני רוצה לפתוח בזה כדי לשים את הסייג הזה אולי בצד.
כן, אז זהו, אז אנחנו צריכים להבהיר ולחדד את הנקודה שהעבודה הזו היא עבודה חדשנית, בגלל שזיהינו מנגנון חדש. עכשיו, מנגנון ביוכימי חדש יוביל באיזושהי צורה לתחילת פיתוח תרופה. אנחנו מאוד רחוקים בפיתוח תרופה, ולכן חשוב לי להבהיר את זה עם ה-down to earth reality.
כן.
Okay? שאכן המנגנון הוא מנגנון חדש, מעט מאוד מנגנונים ידועים באוטיזם, בגלל זה...
זהו, אתה משתמש במילה מנגנון, האם אנחנו יכולים להחליף את המילה מנגנון במילה סיבה?
לא, כמובן
לא.
שלא.
Okay.
אנחנו חקרנו מוטציות שונות שגורמות לאוטיזם, ואנחנו חושבים שהמוטציות האלה גורמות למנגנון המולקולרי. ואחת הסיבות שיש מעט מנגנונים מולקולריים באוטיזם, כי רוב החוקרים של אוטיזם מתמקדים באספקט הגנטי וגם באספקט האלקטרופיזיולוגי. מעטים מאוד, כמו המעבדה שלי בפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית, שמסתכלים על המנגנון המולקולרי וחושבים פרמקולוגית. אוקיי?
כן.
ולכן בעבודה שהתפרסמה לפני שבוע ב-Advanced Science, אנחנו חשבנו, זיהינו מנגנון ביוכימי חדש של החנקן החמצני, חשבנו פרמקולוגית איך אנחנו מדקים את המנגנון הזה, ואכן מצאנו תוצאות יפות מאוד של התנהגות בבעלי חיים, שההתנהגות שהיא דמוי אוטיסטית התהפכה להוקלה, או התהפכה לתנהגות, התנהגות די נורמלית.
אוקיי, אז בוא קודם כל תאר לי מה חקרת ומה מצאתם בעצם, איזה קשר מצאתם.
אז זהו, אז אנחנו גם בבדיקות דם של ילדים אוטיסטים בתפקוד נמוך, מצאנו עלייה של חנקן חמצני בדם שלהם. אנחנו גם לקחנו תאי גזע מילדים שיש להם אוטיזם, וגם מצאנו את אותם פרמטרים. לאחר מכן אנחנו לקחנו התחלנו לעבוד במעבדה במודלים של חיות, ושיש להם מוטציה שנמצאת בבני אדם, כמובן הוחדרה למודלים של החיות האלה, וגם מצאנו את אותם פרמטרים, ובחיות אנחנו יכולים, התחלנו לטיפולים פרמקולוגיים, לדכא את העלייה של החנקן החמצני, ואכן בעבודה הזו, כמובן ניסינו בכמה מודלים, בכמה מוטציות שונות שגורמות לאוטיזם, אחרי מתן הטיפול הפרמקולוגי, הייתה הקלה סיגניפיקנטית, סטטיסטית בסימפטומים.
רגע, אתה יכול לזהות סימפטומים שהם אוטיסטים על חיות? אני מנסה להבין.
זה. הסימפטומים, חשוב להגיד, סימפטומים דמוי אוטיסטים.
כן, כמובן.
אנחנו, במעבדה שלי יש לנו חדר התנהגות, והמבחנים ההתנהגותיים האלה הם ידועים בעולם המדעי. אנחנו גם בודקים קשר חברתי, אנחנו גם בודקים חרדתיות, אנחנו גם בודקים התעניינות באובייקטים חדשים, אנחנו גם בודקים חזרתיות בהתנהגות, הכל כמובן בכלים מאוד מפותחים שגם כוללים וידאו טראקינג, שבעצם בסופו של יום אנחנו יכולים לחשב את האלמנטים האלה בצורה מתמטית.
כלומר, אתה יכול בסופו שלנו לחשב כמה אינטראקציות חברתיות ביצעה החיה למשל?
נכון, לפני ואחרי טיפול.
מה עוד למשל?
אז אנחנו בנוסף לעניין האספקט ההתנהגותי, אנחנו חקרנו גם את המנגנונים ברמה כמובן ביוכימית, אבל גם ברמה של תא. אז בדקנו תפקוד ומבנה נוירונלי, וראינו שהמבנה הנוירונלי משתנה לטובה אחרי מתן המולקולה שמדכא עלייה של חנקן חמצני, ולכן העבודה הזו היא עבודה באמת שכללה גם בדיקות קליניות, גם תאי גזע מילדים אוטיסטים, גם כמובן בדיקה במודלים של חיות ברמה המולקולרית, התאית וההתנהגותית.
אתה יכול להבין, יש לזה איזשהו הסבר, מדוע עלייה בתחמוצת החנקן מביאה ל... כן?
כן, אז אנחנו, ההיפותזה המדעית שלנו, ואנחנו ניכנס קצת למדע בשיחה הזו, העלייה בסידן בתוך התא, אנחנו יודעים שמוטציות שונות, כמו שיינק 3, שחקרנו, גורמת לעלייה בסידן התוך תאי, והסידן הוא בעצם האלמנט שמפעיל את האנזים הנוירונלי שגורם בעצם להפעלה ופרודקשן של חנקן חמצני.
אוקיי.
חשוב לי להעביר את העניין של הפיתוח תרופה, כי דובר המון בשבוע האחרון על המחקר הזה, בהיבט הזה. חשוב להסביר כפרמקולוג שפיתוח תרופה יכול לקחת המון שנים. הבודקים בהתחלה את האספקט הטוקסיקולוגי במודלים שונים של חיות, אז בכל שלב של אספקט טוקסיקולוגי כזה, הפיתוח תרופה יכול להיות מופסק, ולכן אנחנו מאוד רחוקים מפיתוח תרופה, אבל כן אני יכול להגיד באופן מאוד מאוד בטוח שהמנגנון הזה הוא מנגנון שהוכח בצורה מאוד מאוד ברורה, ואכן הוא יכול להיות הצעד הראשון במסלול הארוך של פיתוח תרופה לאוטיזם.
אמרת את זה קצת במובלע בראשית שיחתנו, שרבים חוקרים את האספקט הגנטי, אבל מעטים מאוד חוקרים את האספקט הפרמקולוגי?
לא, אז מה שאני אומר, המון חוקרים את האספקט הגנטי ופחות המולקולרי. כלומר, פחות מסתכלים על המנגנון המולקולרי ברמת החלבון, אוקיי? שבסופו של יום, החלבון הוא האלמנט המתפקד שלך בתוך התא. ולכן, אני כפרמקולוג, כרוקח, כבן אדם שמפתח תרופות, אני לא יכול להסתכל רק על האספקט הגנטי, כי אין לי מה לתקוף שם. כמובן, יש היום את העולם של התרפיה הגנטית, אבל אני מדבר כפרמקולוג, אני יכול לתקוף חלבון, אני יכול לתקוף אנזים, אני יכול לדכא מסלול ביוכימי דרך מולקולות קטנות או תרופות שונות שיכולות בעצם לשנות את הכיוון הביוכימי ואז לשפר את המצב התאי ובסופו של יום לשפר את האלמנט ההתנהגותי.
זהו, מדובר בשיפור אלמנט התנהגותי ולא במשהו שיכול למנוע אוטיזם נכון, מראש, נכון?
נכון. אנחנו במחקר התמקד בעצם שיפור הסימפטומים של אוטיזם על ידי הבנת המנגנון או על ידי דיכוי המנגנון הביוכימי שזיהינו אותו.
יפה, מעניין מאוד, ואנחנו כמובן יודעים שזה עוד ייקח זמן, אבל זה בהחלט מחקר פורץ דרך. אני מודה לך מאוד על השיחה. דוקטור הייתם אמל, מרצה וחוקר בכיר בבית ספר לרוקחות, הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים.
תודה לך.
למה לפחד מהרי געש? אם אפשר להשתמש בהם כמעין ארון יחסון. מחקר חדש מראה שהר געש לא פעיל באזור פורטוגל, יכול לאחסן הרבה מאוד פחמן דו-חמצני, ממש כמות אדירה בעצם של פליטות. אז חוקרים מציעים לאגור פחמן בהרי געש כאלו, ובכך אולי לצמצם משמעותית את פליטת גז החממה לאטמוספירה. בואי ננסה לברר איך עושים דבר כזה. עם הפרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז אני לא מבינה בעצם מה, איך לאחסן בתוך הר געש.
כן, אז זה פתרון שמוצע לשני חוקרים בפורטוגל, פריירה וגמבוע, שפרסמו מאמר בכתב העת גיאולוג'י, ובו הם מציעים באמת, כמו שאת אמרת, לעשות סיקווסטרינג או קיבוע של פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה בתוך שכבות עמוקות של הר געש כבוי שנמצא כ-100 קילומטר ממערב לחופי פורטוגל, הר געש שנקרא פונטנלס.
כלומר, קודם כל אנחנו מדברים כרגע על הר געש ספציפי, נכון?
הר געש ספציפי כבוי שנמצא מתחת למים בערך בעומק קילומטר, והוא יכול לאחסן בין 1.2 ל-8.6 מיליארד טון של פחמן דו-חמצני שנמצאים באטמוספירה. וזה, אם את משווה את זה למה שבוצע עד עכשיו, בכל הטכנולוגיות שנופלות תחת הקטגוריה של CCS, Carbon Capture and Storage, או CCU, Carbon Capture and Utilization, שזה שתי קטגוריות נפרדות שמטרתן לסלק CO2 מהאטמוספירה. אגב, אני רוצה לתקן אידיוק קטן שלך, זה מאמץ אחר מקביל להקטנת הפליטות.
כן, יפה, ברור.
זה סוג של offsetting, אבל אנחנו עדיין בחיתולים בתחום הזה של סילוק פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, וצמד החוקרים מציע שיטה שהאמת היא, יש לה בסיס פיזיקלי וכימי, מבוסס מאוד וגם גיאולוגי, ומתבסס על ההנחה שאם אנחנו מכניסים CO2 לעומק של הרי געש קבועים, דרך חריצים והסדקים שנמצאים בהם, שהסלעים שם הם בעיקר בזלת, או בזלת נקבובית אפילו, הפחמן הדו-חמצני יגיב עם המינרלים השונים שנמצאים בתוך הבזלת הזאת, ויתקבע ליצירת שורה של מינרלים יציבים, כמו קלצית, דולומית ומגנזית, שנשארים באדמה, ולמעשה סילקנו את ה-CO2 מהאטמוספירה, וקברנו אותו לנצח באדמה.
אני לא מבינה איך סילקנו אותו מהאטמוספירה. אני לא מצליחה להבין.
כן, אז יש מספר שיטות לקחת CO2 שנמצא בריכוז מאוד מאוד נמוך, כמובן, בבוא בשביל כל השיחה על האקלים. היום אנחנו מדברים על 420 חלקים למיליון של פחמן דו-חמצני, לעומת 280 חלקים למיליון בעידן הקדם תעשייתי. זאת אומרת, הצלחנו תוך 150 שנה לעלות ב-50% את ריכוז ה-CO2 באוויר, וזה מה שמחולל את משבר האקלים על מופעיו השונים.
כן, זה יום, יום שאפשר לדבר בו על איך נראה משבר האקלים, אני חושבת.
כן, המזג האוויר הזה, אגב, הוא לא שייך כל כך למשבר האקלים.
תן לי לשייך, תן לי להפחיד את האוכלוסייה.
לא להפחיד, אלא לתת קונטקסט נכון. היום אנחנו בהשפעה של מזג אוויר טרופי, זה קורה מדי פעם בישראל, אבל לא כל כך נדיר. אבל לא קשור במקרה הספציפי הזה, יש דוגמאות הרבה יותר טובות להשפעות של משבר האקלים על מזג האוויר המשתולל ברחבי כדור הארץ. אבל אם נחזור לעניינינו, אנחנו צריכים להוציא את ה-CO2 מהאוויר, לרכז אותו, לעשות אותו דחוס, אפילו CO2 נוזלי, ועל ידי טכנולוגיות מסוימות של הזרקה, אגב, הן לא חדשות, כי תעשיית הנפט משתמשת בהן כבר במשך עשרות שנים, כדי להגדיל את תפוקת הנפט מבארות נפט. באופן אירוני, אותו פתרון ששימש את חברות הנפט להגדלת התפוקה, כלומר דחיסה של CO2 בלחץ גבוה מאוד או על ידי משאבות לתוך עורקים של בארות שהלחץ בהן נמוך מדי, על מנת להגדיל את התנובה ולהמשיך להוציא פחמן דו-חמצני. אז אנחנו יודעים איך לעשות את זה, והרעיון הוא לקחת את הטכנולוגיה הקיימת ופשוט לשאוב CO2 מהאוויר, לזקק ולרכז אותו בכמויות מסיביות, אני מדבר על מיליארדי טונות.
תוכל להסביר לי איך השאיבה הזו מתבצעת בפועל?
זה תהליך שנקרא Direct Recapture, כלומר, מעבירים את הפחמן דו-חמצני דרך איזה שם משאבות, ועושים extraction, הוצאה פיזיקלית של האוויר, של ה-CO2 מתוך האוויר, ומנזלים אותו על ידי כל גז בתערובת האוויר, יש לו טמפרטורות ניזול אחרת, אז מקררת את האוויר, ולפי הפאזה של הגזים השונים, כל אחד מתנזל בטמפרטורה אחרת. כך אגב היום מוציאים, למשל ארגון, שהוא גז הציל, פשוט על ידי זיקוק למקוטעים, או עיבוי למקוטעים בטמפרטורות שונות, מוציאים את ה-CO2, ומשחררים את יתר האוויר חזרה לאטמוספירה. אפשר לעשות את זה גם באמצעות אבזורבים גיאוכימיים, כניסות שונות שלוחדות את ה-CO2 בלבד, אחר כך אפשר לעשות אקסטרקשן מתוך הכניסה, אלה שיטות ידועות של הנדסה כימית, פשוט האפקטיביות שלהן עד היום לא הייתה גבוהה במיוחד, ולכן בעוד המין האנושי פולט משהו כמו 40 מיליארד טון של CO2 בשנה, כתוצאה מכמובן שימוש בדלקים מאובנים, חקלאות, תחבורה וכדומה, אנחנו הצלחנו לסלק בסך הכל 4.2 מיליון טון בשנה, זאת אומרת פי אלף פחות. עכשיו, כדי לאזן את כמות ה-CO2 האדירה שהאנושות פולטת, אנחנו מדברים על סילוק של עשרות מיליארדים, בד בבד, כמו שאמרתי בהתחלה דבריי, עם ניסיונות למיטיגציה, להפחתה, כמו שדיברנו בתוכניות קודמות, מעבר לאנרגיות מתחדשות וכדומה. אבל הפתרון הגיאולוגי שהולכים ומסתכלים עליו ביתר סט, מסוג של ה-Nature-Based Solution, כלומר, לא לחפש פתרונות טכנולוגיים מסיביים, אלא לנסות להאיץ את מה שהטבע עושה על ידי...
שזה בעצם יצירת מינרלים, אפשר להגיד, נכון?
עכשיו, החוקרים ציינו במאמר שלהם שהם עשו סימולציה או עשו הדמיה של הדבר הזה, וזה לוקח שבועיים בלבד, לעומת חודשים, אם לא עשרות שנים, מהטכנולוגיה שבוצעה עד עכשיו במכרות, ובבארות נפט, ששם זה לוקח הרבה הרבה יותר זמן.
איך הם מסבירים את הקצב המהיר הזה? זה קשור למבנה הרגש, להרכב שלו?
בדיוק, שני הדברים שאמרת. גם מבנה הרגש וגם ההרכב הכימי של הסלע, סלע האם, הבדרוק, הוא בזלתי, וזה מזמן אינטראקציה הרבה יותר מהירה, תגובות כימיות ומינרליזציה מהירה יותר של CO2, כי הסלעים הבזלות, הן מה שנקרא פורוס, נקבובי,
כן.
זאת אומרת, יש מקום לשטח מגע הרבה הרבה יותר גדול לתגובה הכימית המבוקשת. ולכן החוקרים מציעים, כמובן זה עדיין חישוב תיאורטי על הנייר, זה לא משהו פרויקט מעשי שהם הולכים לעשות, אבל הם מסתכלים למשל על כמות הפליטות של פורטוגל, והם אומרים שהם יכולים לאזן על ידי הרגש הבודד הזה, כן? רק על ידי פונטנלס הזה באוקיינוס האטלנטי, את כל פליטת ה-CO2 החזויה של פורטוגל ב-100 השנים הבאות.
וואו.
כלומר, כן, אם אתה עושה את החישוב, כמה מדינה פולטת, כמה מגטון היא פולטת בשנה, לעומת כמה ג'יגטון אפשר לקבוע, כן. לקבע שם בסלעים, אז הם מקבלים כרטיס...
אוקיי, אז על הנייר זה נשמע מעולה, וטכנית זה משהו שהוא ישים?
אז שוב, השאלה היא באיזה סקאלה. הם ביצעו בינתיים ניסוי מעבדה, זה עובד במעבדה. האם זה יעבוד בתנאי אמת, בשטח? על פניו אפשר לנסות, אבל אני אומר במאמר מוסגר שכל הנושא של קיבוע פחמן, בחידת פחמן, זה תחום מבטיח שנמצא בחיתוליו, אבל הרבה מאוד כסף מושקע בו במופעים שונים. יש אפילו קבוצה ישראלית, קהילה שלמה של קיבוע פחמן, שמוביל אותה נאסי ברוט מ-KVS, והקבוצה הזאת, יחד עם גדעון ונר, מנסה למצוא סטארט-אפים ישראלים שיביאו הברקות גאוניות בנושא קיבוע פחמן, ויש להם כנס, שיהיה 28 ביוני דומני, שמובילה אותו מאיה ג'קובס, שהייתה המובילה של עמותת צלול, אם את זוכרת. והקבוצה הזאת תעשה יום עיון שלם על סטארט-אפים ישראלים שעוסקים בתחום קיבוע הפחמן, כי יש הרבה רעיונות. הפתרון הגיאולוגי שציינו ודיברנו עליו עכשיו הוא רק מופע אחד. יש גלריה שלמה של פתרונות לקיבוע הפחמן, כי די ברור לכולם, ואפילו אני חושב מזכ"ל האו"ם אמר את זה, מיטיגציה, כלומר הפחתה בלבד, לא תעשה את זה מספיק מהר. אנחנו צריכים גם להוציא הרבה מהגז הזה באטמוספירה, ולא לחכות.
כן, אבל תראה, פה כן נעשו ניסויים דומים, נכון? באיסלנד כן הכניסו פחמן דו-חמצני, כבר.
נכון, באיסלנד יש מתקן של חברה שוויצרית שנקראת ClimaWorks. הוא המתקן הראשון שעובד בתהליך תעשייתי, בוא נאמר, שמוציא כמה עשרות אלפי טונות של CO2 בשנה, שזה מספר, אני לא אגיד מגוחך, אבל כדי לא להעליב אף אחד, אבל מספר קטן מדי.
כן.
למה הקימו אותו דווקא באיסלנד? כי הרי אפשר להוציא CO2 מהאוויר, רק תהליך מאוד מאוד יקר מבחינה אנרגטית. זה דורש תעצומות אנרגיה, ואתה לא רוצה לפרוף דלקים מאובנים כדי להוציא CO2 מהאוויר, כי מה השגת בזה? אתה צריך אנרגיה במקורות נקיים ומתחדשים, ובאיסלנד יש לנו אנרגיה גיאותרמית בשפע מעיינות חמים, ובכלל זה אי געשי, אז יש שם הרבה מאוד אנרגיית חום שאפשר להשתמש בה, וזה מה שהם עשו באמת במפעל הזה של ClimaWorks, והוא עובד, והרבה מאוד אנשים מסתכלים עליו בתור פיילוט פרויקט מוצלח, שמאפשר לחידה ישירה, מה שנקרא Direct Air Capture, כלומר לא לזקק את ה-CO2 ולהוציא אותו כחומר גלם טהור ולהטביע אותו באוקיינוס או בצלעותיו של איזה הר געש כבוי, אלא ממש פשוט להכניס אוויר עם CO2 מצד אחד של המניפות והמשאבות, ומצד שני יוצא אוויר ללא CO2. אז זה מה שהחברה הזאת עושה על ידי, שוב, לחידה ישירה, דיירקט אייר קפצ'ר, ה-CO2 מוכנס לתוך איזושהי אינטראקציה כימית עם סולבנט, עם איזשהו ממיס, והוא הופך למינרל בעצמו, שמסולק אחר כך מהמפעל ונקבר בשטח.
כן, אבל כאמור זה כמויות קטנות, וכאן בהצעה החדשה הזו מדובר על כמויות גדולות הרבה יותר.
פי אלף יותר.
מה הם הסכנות, אם יש בכלל כאלו?
אז זהו, זה תחום די חדש, עוד אין ממש תקנות ואמנות בינלאומיות, אבל הערכתיים תחתמנה די מהר, משום שכל מי שעיניו בראשו רואה שזה צורך בהול. אנחנו לא מצליחים.
לא, אבל אם אנחנו צריכים לחשוש, האם יש גם סכנות בדבר כזה?
סכנות, עכשיו כן. את מדברת על סכנות.
לא, גם לא, תקנות, תקנות מונעות סכנות על פי רוב, אבל כן.
את צודקת. אם ככה, הנושא של קבירת CO2 בקרקע, זה תלוי איפה אתה עושה. אם אתה עושה זה באזור שהוא פעיל סייסמית, אחד החששות הוא, כמובן מרעידת אדמה, שתשים את כל מאמציך לעל, ועל סויה לשחרר את כל מה שקברת בהינף רעידה אחת. במה שנקרא בהינף ריכטר אחד, שש או שבע בסולם ריכטר, האדמה זזה, הסדקים שאותם מילאת נבחאים, וכל ה-CO2 שקברת משתחרר בבת אחת בחזרה לאוויר. אז זאת סכנה מוחשית, ולכן יש חיפוש אחר מקומות מתאימים. איפה אתה יכול לעשות את זה בצורה יעילה ובטוחה?
זה צריך להיות רחוק מאוכלוסייה?
ברור, כי אתה לא רוצה חלילה שבועות ענקיות של פחמן דו-חמצני תיפלטנה לאוויר באזורים שבהם יש בני אדם או בעלי חיים.
ומה היתרון של פה של הר געש הוא תת-מימי?
לא בדיוק, אתה קודם כל זה רחוק מהחוף, אבל לא רחוק מדי מכדי שאפשר יהיה לעשות את זה בצורה אופרטיבית. וחוץ מזה, יש לך תווך גדול מאוד של קילומטר או 2 קילומטר מאוקיינוס, שיכולים להמיס את עודפי ה-CO2 האלה. אם חלילה הם משתחררים בצורה פתאומית כתוצאה מפעילות סייסמית. אז אנחנו בכיוון של בדיקת המון המון אופציות. יש גם חברות ישראליות שמציעות פתרונות מבריקים, כמו שאמרתי, למשל חברת קרבון בלו, שהרעיון שלה הוא להוציא CO2 מהמים ולהמיס במקומו CO2 חדש. ואת ה-CO2 שמוצא מתוך המים אפשר להשתמש בו לצרכים תעשייתיים שונים ולהפקת חומרי גלם. אז יש שלל פתרונות מבריקים, ואנחנו צריכים לראות מתי ובאיזה קצב המשקיעים יתגייסו לתת את ההון הדרוש ליישומן של הטכנולוגיות החדשות האלה.
בהחלט. טוב, תודה רבה לך. פרופסור יואב יאיר, דיקן בית הספר לקיימות באוניברסיטת רייכמן וחוקר אטמוספירה וחלל. יום טוב.
כן, כן, שרון, להתראות.
אנחנו עם מגפה מסתורית ואכזרית שמביאה לתמותה המונית של קיפודי ים. זה התחיל בים התיכון, אבל התפשט למפרץ אילת, והמגפה מאיימת למוטט את שונית האלמוגים. לפני דוקטור עמרי ברונשטיין, בית הספר לזואולוגיה, הפקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע על שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. שלום.
שלום, שלום.
קודם כל נתחיל בלתאר את קיפודי הים השחורים שעליהם מדובר. זה קיפודי ים המוכרים לנו?
נכון, זה בדיוק הקיפודים שכולנו פגשנו והכרנו, כל מי ש...
נקווה שלא באלת, מקרוב מדי.
ורחץ באלת, נכון, אבל לצערנו המחזה הזה, או לפחות המפגש הזה, ויש עוד שלטים בחופי אילת שמעידים ומזהירים רוחצים מקיפודים, אז החדשות הרעות הן שהם כבר לא ממש שם.
פשוט ככה, זה נורא.
נכון.
מדובר בעיקר בזן הזה, בקיפודי ים שחורים, יש להם בטח שם קצת יותר מלומד.
נכון, דיאדמה סטוסום או נזרית ארוכת קוצים, זה השם העברי. והסיפור איתם הוא האמת דרמה אמיתית שמתחוללת מתחת לגלים. כשהסיפור הזה מתחיל כבר לפני שני עשורים, כשהקיפודים הללו בעצם פולשים מהים האדום דרך תעלת סואץ אל הים התיכון. ובמשך 20 שנה מבססים בים התיכון, אז מי שלא יודע, אלה החדשות הנוספות, הקיפודים האלה קיימים כבר גם בים התיכון, ואפילו באזורים של טורקיה ויוון הם הגיעו לאוכלוסיות של עשרות ומאות אלפים.
נו, אז יופי, יש מגפה שמחסלת מין פולש, בעצם זאת ידיעה טובה.
לכאורה, כשאנחנו מתחילים באמת לראות את התמותות בים התיכון, אולי המחשבה הראשונה היא, הנה, הטבע מוצא פתרון, ומין שפולש עכשיו מת, לכאורה הדברים מתאזנים. אבל אנחנו מסיימים את המחקר הזה בהזהרה, זה כבר מחקר שכבר הפך להיות היסטוריה, בהזהרה שבגלל שמזרח הים התיכון ומפרץ אילת, הים האדום, כבר מאוד קרובים גיאוגרפית, הסיכוי שמחלה או איזשהו פתוגן שניסה במים יעבור מהים התיכון אל הים האדום, הסיכון הזה הוא מאוד גבוה, ולמעשה עד שאנחנו משלימים את פרסום המאמר הזה, זו כבר המציאות שאנחנו נתקלים בה בשטח, ואנחנו מתחילים לראות את התמותות האלה בים האדום, ובקצב חסר תקדים.
בוא תן פרטים על הקצב, הבנתי שזה ממש מחריד, שפשוט... כי זה לוקח גם מהר מאוד זמן, נכון? לקיפוד, להפוך ללא קיפוד.
נכון, אז קיפוד חי יהפוך לשלד תוך סדר גודל של 48 שעות.
יואו, די, זה כמו מדע בדיוני, זה נורא.
זה כמעט מדע בדיוני, וכשבתהליך הדבר הראשון שקורה, זה למעשה מעין שיתוק, גם רגלי המים, זה האיברים שבעזרתם הם הולכים, וגם הקוצים הופכים למעשה מעין משותקים. ובשלב הזה קיפוד חולה, או למעשה קיפוד גוסס, כבר לא יכול להגן על עצמו, וכמעט כולם בשלב הזה נטרפים על ידי דגים, גם מיני דגים שקיפודי הם ממש לא בתפריט שלהם.
אבל אומרים, הנה, יש פה ארוחה זמינה, ואוכלים אותם גם כן?
ואז באופן פוטנציאלי גם מפיצים הלאה את אותו פתוגן שכרגע הם נזנו, מקיפוד חולה שנושא את אותו פתוגן, אז בהחלט יש להם פוטנציאל עוד להאיץ את ההדבקות האלה, אבל היום...
רגע, הטורפים עצמם חולים, או שהם רק מעבירים את הפתוגן?
אז הדגים ומינים אחרים, וגם מינים אחרים של קיפודי ים, כרגע לא נראה שחולים, אבל א', אנחנו לא יודעים לאן זה ימשיך ולהתפתח, כמו שאנחנו מכירים מדינמיקה של פתוגנים, יש להם גם רצונות משלהם, ודבר שני, ואולי חשוב במיוחד לנו במפרץ אילת ובשונית האלמוגים שלנו, מי שכן נפגע, מין קיפודי הים שכן נפגע, הוא בין החשובים ביותר לבריאות המערכת האקולוגית. שכן קיפודי ים, אם אפשר להגדיר תפקיד לבעלי חיים, אז התפקיד של קיפודי הים הוא למעשה להיות הגננים או מכסחות הדשא של שונית האלמוגים. הם אוכלים וניזונים מהצות, וברקע יש תחרות מתמדת בין הצות לאלמוגים. גם הצות וגם אלמוגים זקוקים לאור השמש כדי לחיות, רק שהצות גדלות מהר מאוד, אלמוגים לאט מאוד, ובתחרות הזאת בין אלמוגים לצות, תמיד הצות ינצחו, אלא אם כן יהיו לנו את קיפודי הים באמת, וצמחוניים אחרים שיכולים לאכול את הצות ולאפשר את הסגסוג של האלמוגים.
ובמקומות אחרים, כשראינו שקיפודי ים נפגעים, ראינו באמת ששוניות חוסלו?
אז פה באמת יכולנו להישאר ברמת ההיפותזה והתחזית, מה יקרה, רק שברקע יש לנו דוגמה מאוד מוחשית, מוחשית מדי, לאירוע מאוד דומה שכבר חווינו, ואני מדבר על אירוע מאוד מפורסם שהיה בקריבים בתחילת שנות ה-80, שם מסיבות שהתבררו ממש רק לאחרונה, גם פתוגן הרג אוכלוסייה ענקית של קיפודי ים, קרובים מאוד אגב לקיפודי הים שיש אצלנו באלת, שנפגעים עכשיו, וכתוצאה מהפגיעה הזאת שיש מידה, בין 95% ל-99% מאוכלוסיית הקיפודים שם, למעשה השונית בקריבים עוברת מה שאנחנו קוראים שינוי מופע, מבית גידול של מבוסס על אלמוגים, לסביבה שהיא בעצם משטחי הצות. ואגב, זה קרה כבר לפני 4 עשורים, ומאז המצב הזה לא חוזר.
לא חוזר לקדמותו,
לא
ומן הסתם היא לא עשירה כשונית, הסביבה הזאת.
הסביבה הזאת עברה בכלל שינוי, הרכב החברה שלה, הרכב המינים, זה שינוי דרמטי, ושינוי שאנחנו מאוד מאוד לא רוצים לראות כמובן גם באזור שלנו, וגם בסביבה שלנו, בשונית החשובה, בין החשובות בעולם, אם אפשר לקרוא לזה כך, בים האדום.
תגיד, זה אותו הפתוגן? מה שפגע בקריבים ומה שפוגע פה? יש לנו מושג?
יש לנו מושג בעוד בערך 24 שעות, אנחנו נדע גם את זה.
מה זאת אומרת? 24 שעות? בדיוק עכשיו? אתם בדיוק בודקים את זה במעבדה עכשיו?
ממש עכשיו במעבדה. אבל מה שאנחנו כן יודעים, זה צריך להבין שגם הפתוגן של הקריבים זוהה למעשה המאמר שמזהה את הפתוגן מתפרסם לפני כ3 שבועות בסך הכל, אז מדובר באמת על דברים חדשים, אבל מבחינת הפתולוגיה ומבחינת איך שנראית הפגיעה בקיפודים, וכאן אולי החדשות היותר מדאיגות, זה שבאמת הפתולוגיה, בין אם זה בקריבים, בים התיכון, ובמפרץ אילת, בפועל הן זהות. כך שמבחינת כל הסימנים, אנחנו מדברים על משהו שהוא מאוד מאוד דומה. כמו שאנחנו זוכרים גם אצלנו מהקורונה, יכולים להיות וריאנטים שונים, יכולים להיות קצת הבדלים, אבל במבחן התוצאה אנחנו מדברים על תמותה שמתקדמת מהר מאוד מאוד, יותר מהר ממה שראינו במקומות אחרים.
אנחנו יודעים למה דבר כזה פורץ? לא מושג.
זה חלק משאלות המשך שאנחנו נשאל במחקרים שעוד נעשה, לתוך העניין, מאיפה מגיע הפתוגן הזה, האם זה הגעה חדשה, האם מדובר בפתוגן שהיה פה רק פשוט עכשיו עולה בשכיחות שלו ומתפרץ, כן לאור שינויים גלובליים או שינויים אחרים, את כל הדברים האלה אנחנו עוד נשאל, אבל כרגע צריך להבין שיש גם פעולות שאנחנו צריכים לעשות אותן מהר. והפעולה העיקרית, כיוון שאנחנו לא יודעים לאיזה סדר גודל של אירוע אנחנו נכנסים, כמה זמן הדבר הזה יהיה איתנו, אנחנו יודעים שבקריבים זה כבר 4 עשורים, אנחנו חייבים היום בעצם להקים גרעין רביעה, לבסס אוכלוסייה מוגנת במערכות גידול שלנו, מנותקות ממי הים, שבה נגדל את הקיפודים האלה כדי שנוכל בעתיד
להחזיר אותם אל השונית, אבל זה, כדי שזה יעבוד צריך שהפתוגן כבר לא יהיה באזור, אחרת
נכון.
הם יחלו שוב.
על זה, להבדיל מהקורונה, שיש לנו חברות שפיתחו חיסונים ותרופות, את זה אין לנו בים, ולכן את צודקת.
אבל אין צריכים... לנו את זה כי לא פיתחנו את זה, או כי זה בלתי אפשרי? כלומר, לכאורה אולי כן אפשר לטפל
כמו,
ב...
כמו שלמדנו גם שוב פעם באירוע הקורונה, כשרוצים... אז זה אפשרי.
בדיוק.
נשאלות שאלות, האם זה כלכלי, מי יממן דבר כזה, וגם מה ההשלכות. צריך להבין שעל מערכת ביולוגית שנקראת אדם, אנחנו יודעים הרבה מאוד, ועל המערכות הסביבתיות שלנו, אנחנו יודעים הרבה פחות. ולכן התערבות, כל התערבות, יש בה גם לא מעט סיכונים שתמיד צריך לשקול אותם. כשאנחנו בטוחים שאנחנו עושים טוב במקום אחד, אנחנו יכולים לעשות הרבה מאוד נזקים במקום אחר, ולכן כמו תמיד כמדובר בסביבה, אנחנו מעדיפים לנקוט בגישה של למנוע מאשר לנסות לטפל, זה קצת יומרני לנסות לטפל בים על בסיס הידע שקיים אצלנו היום.
כן, יש שיגידו שגם לגבי המין האנושי אנחנו לא יודעים מתי אנחנו עושים טוב ומתי אנחנו עושים רע.
זה גם דיון.
בהחלט. תגיד, אתה בעצם ידעת שזה מה שהולך לקרות, נכון? המחקר שלך חזה את ההגעה של הפתוגן לים האדום. אתה הזהרת.
זו הייתה הזהרה, לצערנו היא התממשה אפילו מהר יותר ממה שאנחנו חשבנו. אבל כן, קרבה הגיאוגרפית הזאת, אם אנחנו מדברים על פתוגן שניסה במים, צריך להבין שהרבה מאוד כלי שיט עושים את המעבר הזה בין הים האדום לים התיכון וחזרה. תעלת סואץ זה אחד מצירי התעבורה הימית הגדולים ביותר בעולם, ולכן אם פתוגן נמצא והוא נמצא במים באזור הים התיכון, מזרח הים התיכון, אז הסיכוי שהוא יעבור למפרץ אילת, למפרץ סואץ ואחר כך לים האדום הוא גדול. ושוב, אנחנו עוד נבדוק ונראה האם באמת אנחנו מדברים על הפתוגן הקריבי שבכלל עשה מעבר של האטלנטי כולו, וגם זו יכולה להיות אפשרות. כלי שיט מעבירים כמויות אדירות של מים ואת כל מה שנמצא כמובן באותם מים בין בתי גידול שונים בעולם. זו, כן. זו בעיה ידועה ו... גם לה עוד מחפשים פתרונות טובים ויעילים.
כן, ואם אנחנו רוצים, אכן, כמו שאמרת, לשמר פרטים מהמין הזה, אנחנו עושים את זה מהאוכלוסייה האלתית, או מהאוכלוסייה הים תיכונית?
מהאוכלוסייה האלתית אין לנו כל כך כבר את מה לשמר.
אין את מה לשמר פשוט.
לא. אז גם ניקח אפילו קיפודים שגידלנו במערכות שלנו, במערכות במכון הבין-אוניברסיטאי באלת, שם אנחנו עושים הרבה מהניסויים, או אפילו במצפה התת-ימי, כל הקיפודים האלה, כי אלה מערכות שהן ניזונות משאיבת מי ים.
כולן נגועות בעצם.
בדיוק, נפגעו. נכון להיום נותרו שני קיפודים מהמין הזה, שמוחזקים בתנאים הכי שמורים שאנחנו יודעים לספק במצפה התת-ימי. אז נותרו שניים, יכול להיות שזה אדם וחווה, אבל גם זה יכול להיות אדם ואדם או חווה וחווה, אז אנחנו לא יודעים אם זה זכר ונקבה, ובכל אופן לא ניתן לבסס גרעין רבייה על מספר קטן של פרטים. ולכן,
כן. שניים זה לא מספיק, כן.
סיבוב של דרמה, אז פתאום האוכלוסייה שפלשה לים תיכון וקיימת לאורך חופי ישראל, לחוף הישראלי של הים התיכון המחלה עדיין לא הגיעה, היא תגיע לשם אבל היא עדיין לא פה, ולכן אם אנחנו רוצים לבסס גרעין רבייה, זה צריך להיות על בסיס האוכלוסייה הים תיכונית. הקיפודים שפלשו לים התיכון, כן. אז הנה, אולי עוד יעשו...
אז מישהו עכשיו עושה את זה? מישהו רץ עם מה שלא צריך כדי להביא את הקיפודים הבריאים האלה?
אנחנו רצים מהר מאוד, אבל קודם כל לחצות את מחסום הרגולציה. לא עושים פעולות כאלה בלי בעצם לקבל את האישורים הנדרשים לכך. יש התגייסות והיענות גדולה מאוד, במהלך כל החג וסוף השבוע, למעשה פניות מכל הגופים הרלוונטיים בארץ ורבים בעולם, שלמעשה מעוניינים להיכנס ואפילו לממן יוזמה כזו. אז אני אופטימי לגבי המאמצים האלה, ואני מאמין שבמהלך השבוע אנחנו נצליח להתגבר על רוב המכשולים הבירוקרטיים ולצאת לדרך, כי באמת חלון ההזדמנויות שלנו לעשות את זה הוא צר מאוד.
דוקטור עמרי ברונשטיין, בית ספר לזואולוגיה, פקולטה למדעי החיים ומוזיאון הטבע, שם שטיינהרט באוניברסיטת תל אביב. אני מודה לך מאוד.
תודה לכם.
לא ניתן לכם לצאת אל יום ראשון שבחוץ בלי פינת האמנות של יונתן הירשפלד, צייר וכותב על אמנות. בשבועות האחרונים היינו עם ציורי גב, ואפשר לומר, יונתן, שאנחנו עוברים לגב של התודעה, לא?
נכון, זה יפה מה שאמרת עכשיו.
יפה, תודה. אנחנו רוצים לדבר על חלומות.
לגמרי. איך אמנות מתעסקת עם חלומות? זה אחת השאלות.
וזה גם מוזר לי, כי האומנות כשלעצמה היא חלום באיזשהו
אופן. אם יש יותר הרמה להנחתה פה, כדי להיכנס את פיירו דלה פרנצ'סקה, הפרסקו הפנטסטי בארצו מ-1464, עבודת הדוקטורט של דלה פרנצ'סקה בנושא האם הציור הוא חלום.
קודם כל ספר לנו עליו קצת, על דלה פרנצ'סקה.
השם פיירו נשמע מאוד צרפתי, והמשפחה דלה פרנצ'סקה מצרפת נשמע מאוד צרפתי, אבל הוא איטלקי, והוא מהחשובים והמדהימים שבאמני רנסנס המוקדם, מהאנשים שרתמו את עגלת הציור ימי ביניים מהתקועה בפוץ לכתפיהם, ומשכו אותו בכוחם האדיר אל הרנסנס, אל הציור האשלייתי יותר, הפיוטי יותר, המתוחכם יותר של הרנסנס. איש יוצא דופן.
כן, הוא צייר הרבה, נכון, הוא היה ידוע בפרספקטיבות שלו, והוא בכלל היה ידוע גם כמתמטיקאי.
ברור. והציור שאנחנו מסתכלים עליו היום, הוא באמת, אני ככה ממעט בדרך כלל בתורים האלה, בפינות האלה, לבטא את דעתי האישית, אבל הוא באמת אחד הציורים האהובים עליי בעולם. אז בואו
נתאר אליו. אותו קצת למי שלא מצוי מול דף הפייסבוק, כאן שלושה שיודעים שם.
הסיפור הוא כזה, הציור. בלילה שבין ה-27 ל-28 באוקטובר שנת 312, חולם קונסטנטין, גנרל רומי במלחמת אזרחים, שלמחרת יש לו את הקרב המפורסם על גשר מילביוס, חלום, ובחלום מופיע צלב, והאמירה שתחת הסימן הזה אתה תנצח. החלום הזה מבשר את התנצרותה של האימפריה הרומית, את עלייתו של קונסטנטין הגדול, את בנייתה של קונסטנטינופול לימים בירת ביזנטיון. באמת אחד הדברים, אולי החלום הכי חשוב בתולדות המערב אולי. ודלה פרנצ'סקה רוצה לתפוס את רגע ההבהוב. אני נוצרי, אני פגני, אני ישן, אני ער, אני שופך דם במלחמה או עושה שלום. אז הנה בוא נתאר קצת את הציור. בציור אנחנו רואים את קונסטנטין הגדול ישן, הוא עוד לא הגדול, קונסטנטין הרגיל, ישן באוהל שלו. ומלאך מגיע מלמעלה להכניס לו את החלום, ושורה של הבהובים, בואי נעקוב אחרי, מצד שמאל למעלה לימין למטה, המלאך שחור, פניו מוארות, האור נופל על כנף האוהל, אבל האוהל בצדו מיד אחרי הכנף המוארת מוחשך, ואז האור נופל על פניו של קונסטנטין. חושך אור, חושך אור.
שהוא באמת המעבר, מייצג את המעבר שאמרת, לקראת הנצח.
או למשל, המשחק עם אדום ולבן. השומר מגפיו אדומות, גלימתו לבנה, אבל הסדין אדום והשמיכה לבנה.
השומר זה מי שישוב ממש פה, על המיטה, למרשותיו של קונסטנטין?
כן, ממש משאין את המרפק על המיטה של קונסטנטין. צריך להגיד, אחת הדמויות הלבביות בתולדות הציור המערבי.
לגמרי, הוא נראה יותר כמו איזה נער שמבואס על המשמרת, אני חייבת להגיד.
לגמרי, וגם צריך להגיד. שבמסגרת ההבהובים, בעוד שקונסטנטין חולם באמת, הוא חולם בהקיץ.
נכון, הוא בוהה.
אם לא הסתיימו לנו ההיפוכים וההבהובים, החייל מצד שמאל עומד מוחשך עם הגב אלינו, והחייל מצד ימין עומד מואר עם הפנים אלינו. גב פנים, אדום לבן, חושך אור. אנחנו בשורה של הבהובים, ואפילו תסתכלי על השפיצים של האוהלים למעלה, זיגזגים, כן לא, כן לא, כן לא, כמו, כן, יש תחושה עזה מאוד של הבהוב, בציור הזה. רגע ההכרעה, האם אנחנו נהיה נוצרים, טובים, לבנים ומוסריים, או שאנחנו נהיה פגנים, שופכי דמים ופיראים. זאת אומרת, באמת אפשר לראות איך דלה פרנצ'סקה כמו לוקח את הסנטימטר שבין האור לחושך בהבהוב, ואותו הוא מצייר.
זהו, הוא לא מצייר את תוכן החלום.
לא. לא, הוא לא מצייר את תוכן החלום, הוא מצייר את חשיבותו של החלום, את ההבהוב בין אור לחושך, את הרגע ההיסטורי הזה שקונסטנטין, כרגע הרגיל, אבל לעתיד הגדול, הופך מגנרל צמא דם למנצרה של האימפריה הרומית, ובעצם לקדוש, ואולי באמת לאחת הדמויות הכי חשובות בהיסטוריה של הציוויליזציה המערבית. צריך לעצור שנייה ולהבין שאם קונסטנטין לא מנצר את האימפריה הרומית, אז היא לא מתנצרת.
תגיד, אנחנו בעצם בפינה הראשונה מתוך סדרה. יש איזשהו משהו עקרוני, מכליל, שאתה יכול להגיד על ההתמודדות של אומנות עם מושג החלום?
אז אנחנו נראה שורה של דברים מאוד יוצא דופן, אבל פה אצל טלפונצ'סקה עולה הדבר שאת הצבעת אליו ממש בלי שאמרתי את זה, שטלפונצ'סקה חושב, קצת כמו פרויד, שציור הוא חידה בדימויים, פיקטוגרמה, והוא קצת כמו חלום, גם בחלום אתה מקבל חידה ואתה צריך לפענח אותה. וטלפונצ'סקה חושב, מחשבה מאוד מאוד מודרנית, שהציור לא צריך לדבר איתך בסמלים א' מסמל ב' כמו בימי הביניים, האויה מסמל גבורה, הרבז מסמל זה, אלא סמלים עדינים, כמו ההבהוב, כמו החנית, כמו תורן האוהל, כן, כל הדברים האלה הם סמלים עדינים.
עדינים, והם אולי מפוענחים רק על ידי יודעי חן? או שזה כן משהו שהוא נהיר למתבונן.
כל אומנות הרנסנס מיועדת ליודעי חן, אף אחד לא צייר לעיקרים ולאנלפביטים, ברור שזה צויר לקהל מאוד עניינתם ומתוחכם.
איפה אמרת שהציור הזה מוצג?
בארצו, בבזיליקה של ארצו, בסדרה של פרסקאות מטורפים של פירו, ובאמת צריך להגיד, תראי איך הוא משחק לנו כמו צייר מופשט שמניח כתם ליד כתם, אור חושך, אדום, כן. לבן, זאת אומרת, הערכים המופשטים של הציור, והגב פנים, גב פנים, ואפילו תראי, יש איזה מה שאמרתי מקודם, אדום לבן, אדום לבן, אבל אפילו אם מסתכלים יותר בעדינות, יש גם כחול. המגפיים אדומות, אבל בפנים של הגלימה של השומר כחול, והצווארון שלו כחול, ואז אחרי האדום לבן של הסדין והסמיכה של קונסטנטין, יש שרבול כחול. זאת אומרת, כל הזמן יש איזה טיק טק, טיק טק, טיק טק כזה, כמו איזה תחושה שאוטוטו יוכרע המטרונום המתנדנד של הציוויליזציה המערבית.
כן, זה ציור באמת נפלא, אין מה להגיד. וגם נראה מאוד מתקדם לזמנו, בדיוק ברמה הזאת של ההצפנה, של ההפשטה.
מאוד, מאוד מתקדם. וגם לא בטוח שהרבה ציירים ירשו את התובנה של צייר מופשט הזאת, והרבה ציירים חוזרים, כן, גם ברנסנס וגם אחר כך לסימבוליקה פשוטה יותר, שא' מסמל ב'. זאת אומרת, זה באמת מודרני באינטליגנציה הציורית כן. שלו, ובעוצמה הפיוטית שלו. כן, סתם, אבל אני אתבונן אותי בפניו של השומר החולם הזה. הוא איש אחד, הוא לא קשור לגשר המלוויוס, הוא לא מתעניין במלחמה הזאת, אין לו מה להרוויח.
נראה שהוא חושב על חברה שלו משהו.
כן, הוא חושב על ספיטי, הוא חושב על החברה שלו. וזה מין הפועלים האפורים ברקע של ההיסטוריה. הוא רק צריך לשמור על הגנרל בלילה, והוא משועמם. ויש בזה איזה מין הומניזם, איזה אהבת אדם, איזה חלון אל האוניברסלי.
יפה יפה. אז זה חלומו של קונסטנטין, של פיירו דלה פרנצ'סקה, הראשון בסדרת החלומות שלנו. אני מודה לך מאוד. דרך נהדרת לפתוח את השבוע. יונתן הירשפלד, תודה.
תודה לך.
ועד כאן שלושה שיודעים לבוקר זה. אני מקווה שנהנתם ושהתעניינתם. ערכה אותנו אלכס לויקר על ההפקה, טל ניסן על הביצוע הטכני, דימה קרנצוב, אני שרון קנטור. כאן באולפן, תאמינו או לא, כבר מחולל גואל פינטו שיהיה כאן עם גם כן תרבות. אז המשיכו להאזין. אנחנו יודעים שהתקלות באופני ההזנה השונים עדיין קורות, אבל מזכירים לכם שאנחנו משודרים כאן בלייב, וגם בשידור החוזר בשעה 20:00, וסומכים עליכם שתצליחו להתמודד ולמצוא גם את הפודקאסטים שלנו. שיהיה יום טוב, להתראות.